בסייעתא דשמיא מתחילים מסכת מידות, אומרת לנו המשנה, בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, בבית אבטינס, איפה שהכינו את הקטורת, ובית הניצוץ, ובבית המוקד, והלוויים ב-21 מקומות. זאת אומרת, אומרת לנו המשנה, שבבית מקדש היה שמירה, לפי המפרש, במסכת תמיד, אז כל השמירה המדוברת פה היא 24 שעות. לפי הרש, פה יש דעות שאומרים שלא, השמירה המדוברת פה זה רק בלילה. אבל איך שלא יהיה, לא משנה אם זה רק בלילה, או כל ה-24 שעות, אבל היה לנו שלושה כהנים ששמרו, בשלושה מקומות שהמשנה מונה אותם, בית אבטינס, בית הניצוץ, בית המוקד, שזה לשקות, שכל לשכה שימשה למשהו אחר, עוד מעט, אם הלך המשניות קצת יותר יפורט, כל לשכה מעשו בה, והלוויים, הם שמרו ב-21 מקומות. 21 מקומות. איפה ה-21 מקומות האלה? המשנה מונה. אומרת לנו המשנה, חמישה על חמישה שערי הר הבית. היה לנו את ההיקף של הר הבית הגדול, ובפנים אולי נראה תמונה רגע אחד, התמונה הזאת צריך לחרוט אותה חזק בראש, כי היא הרבה נשתמש בה. אז אם אנחנו רואים פה תמונה, ההיקף הגדול זה בעצם הר הבית. הוא 500 אמה על 500 אמה. בתוך הר הבית, על חלקו נמצא בית המקדש. אנחנו רואים ריבוע, הוא כולו הר הבית, סך הכל 250 מטר על 250 מטר. בתוכו, לא על כולו, פחות אפילו מחצי, נמצא בית המקדש, כל העזרות, לשקות, קודש הקודשים, מיכל מזבח. כמובן שהמקום הזה בכלל לא מתחיל להספיק לכמות דברים שיש שם. אנחנו מדברים על כל הר הבית, הוא 500 אמה, 500 אמה זה 250 מטר. אז בית המקדש היה הרבה פחות, כי אנחנו רואים, בית המקדש יושב על פחות מחצי. אז כמובן שהכל שם היה מערכת ניסית אחת גדולה. אבל המשנה עכשיו מפרטת לנו שהיה שמירה גם על ההיקף של הר הבית, וגם בהיקף של העזרות, שזה החלק היותר פנימי. העניין כבוד, לא נשק. לא עניין של נשק, אלא עניין של כבוד. אז זהו, אז במשניות בהמשך נראה בדיוק את כל השמות של השערים, ואיפה הם היו ממוקמים. וזה פה מה שהתמונה שראינו, זה רק תמונה בגדול, לתפוס את הגדלים, איפה מה מומי. אז חמישה לוויים נמצאים על חמישה שערי הר הבית, שעוד מעט המשנה תפרט לנו. ארבעה לוויים על ארבע פינותיו מתוכו. זאת אומרת, אם נניח שכל ההיקף פה זה הר הבית, אז מבפנים עמדו בכל פינה, פה לוי, פה לוי, פה לוי ופה לוי. אז גם בשערים וגם בפינות עמד לוי שמירה. זה בתוך הר הבית. אז כמה פינות יש לנו בהר הבית? ארבע. זה מה שכתוב לנו פה, חמישה על חמישה שערי הר הבית, וארבעה לוויים על ארבע פינותיו מתוכו. הלאה, חמישה על חמישה שערי העזרה, עוד חמישה לוויים שמרו על חמישה שערי העזרה. זה לפי שיטה אחת. במשנה בהמשך נראה שיש שיטה שאומרת שיש שבעה שערים, אז זה החמישה שערי העזרה, ועוד ארבעה על ארבע פינותיו מבחוץ. בעזרה, אז אמרנו יש חמישה לוויים ששומרים בשערים, ועוד ארבע בתוך הפינות, אבל לא בפינות בתוך העזרה, אלא מבחוץ, כדי שהם יוכלו לשבת. כי אם היו שומרים בפינות בפנים, אז הם לא יוכלו לשבת, כי בעזרה אסור לשבת. מסיים את המשנה, אמרנו שיש 21 לוויים, אז חסר לנו עוד שלוש. אומרת לנו המשנה, עוד אחד מלשכת הקורבן, אחד בלשכת הפרוכת, ואחד ואחרון לאחורי בית הכפורת, הכוונה מאחורי קודש הקודשים. אנחנו ממשיכים הלאה. כן, בוא תראה איפה. היה שם שער. אם ניקח תמונה אחרת, רגע. כיוון מערב. הנה, פה אני רואה שיש, פה הם מציירים שתי... לא, לא. רגע, אנחנו עכשיו ננסה לראות, זה, אתה מציע לראות את המבנה שוכב לימינך, זה מערב. אנחנו רואים מערב, איפה נמצא בית קודש הקודשים? בצד מערב. עכשיו, אני מנסה להגדיל כמה שאפשר, אבל מאחורי יש שם שערים קטנים. קשה לראות מהמקום שאתה יושב, אבל מאחורי... יש פה שער קטן. רואים את השער? מצוין. אז היה שם...
חג של קודשים?
הוא קטן, 11 אמות.
אז
עד הגדר, עד עד קצה העזרה?
שם זה אחד.
נכון. לכיוון הר הבית?
כן,
הר הבית. עד לגדר של הר הבית, אני לא יודע בדיוק, אבל זה לא מרחק מאוד גדול. אפשר לחשבן את זה. בואו נמשיך רגע הלאה במשנה. המשנה הבאה מספרת... כן. נכון. אז נשאר לנו בשני הצדדים. אבל זה יתחלק, אם תראה פה בתמונה הזאת, שבצד המזרחי היה יותר. רגע. בצד המזרחי יש יותר מהמערבי. זה המשניות בהמשך יגידו לנו. נשאר יותר מרווח. בכל אופן, בואו נמשיך על המשנה הבאה, מלמד אותנו שהיה פיקוח על השומרים האלה שלא ירדמו. בואו נראה את המשנה. איש הר הבית, הממונה על השמירה, היה מחזר על כל משמר ומשמר, ואבוקות דולקות ביד, דולקים לפניו. זאת אומרת, הוא היה מסייר בין העמדות שמירה. וכל משמר שאינו עומד, אומר לו, איש הר הבית, שלום עליך. וכל שומר שלא קופץ לקראתו, ואומר לו, שלום עליך איש הר הבית, ניכר שהוא יושן, ואז חובתו במקלו, ורשות היה לו לסטרוף את אפילו את כסותו. והם אומרים, ואז תראו, מרביץ ושומר שיושן, וסורף את כסותו, יש שם צרכות. אז הם אומרים, הכהנים בבית המוקד שכרגע נמצאים, סתם בעזרה, לא תמצא... אם איזה כהן ילך בלילה בעזרה, הוא יהיה לבד. אין כזה דבר סתם להסתובב בעזרה בלילה, אלא אם כן, לצריך הכתרת עיוורים, אבל לא סתם. הם בעיקר הכהנים היו מרוכזים בבית המוקד, שם הם ישנו לקראת העבודה של מחר. אז הם היו שומעים, אם היו שומעים את הבלגן, הם היו מבינים שאחיו מישהו נרדם, והרביצו לו וצרופים את כסותו, ולכן זה הכוונה, והם אומרים, מה הכל בעזרה? הכל בן לוי, לוקה ובגדיו נשרפים, שישן לו על משמרתו. רב לזר בן יעקב אומר, פעם אחת מצאו את אחי אמא, ישן ושרפו את כסותו. אז רב לזר בן יעקב הקדוש מספר שזה קרה לדוד שלו, הסיפור הזה של הרדמות באמצע השמירה. טוב, הנה המשנה מתחילה לפרט, חמישה שערים היו להר הבית. אנחנו יודעים, אם אחיו היה בית המקדש בנוי, כולנו היינו, אחיו זה הרגלים, סוכות, היינו נמצאים שם. אז מספרת לנו המשנה, אנחנו נקבל לכם קורס התמצות קטן לבית המקדש, נקווה שבית המקדש ייבנה הרגע, ואז ככה נהיה קצת יותר בעניינים. אז חמישה שערים היו להר הבית. הר הבית, אמרנו, זה ההיקף הגדול שבתוכו יש את בית המקדש. אז היה לו חמישה שערים. שני שערי חולדה מן הדרום, כמו שנראה, זה היה השערים הכי שימושיים. בזמנם, העיקר, היישוב הירושלמי היה בדרום, בדרום של בית המקדש. אז לכן זה היה השערים הכי שימושיים, קראו להם לשתי השערים האלה שערי חולדה. למה שערי חולדה? כמה הסברים? אחד ההסברים, כי חולדה הנביאה הייתה יושבת שם בין השערים ואומרת את נבואותיה. לכן היא בחרה דווקא מקום פרוץ, שאין בו בעיות של ייחוד וכאלה דברים, אלא אחרי שערי חולדה בהר הבית, איפה שמאות אלפי אנשים נכנסים, שם היא אמרה את נבואותיה, אז השם נקרא שערי חולדה. אז שני שערים חולדה מן הדרום, הם משמשים כניסה ויציאה. קיפונוס מן המערב, היה עוד שער על הר הבית בצד מערב, זאת אומרת מעבר לקודש קודשים. כרגע אנחנו מדברים על שערים בהיקף הגדול של הר הבית. אז קראו לזה קיפונוס, שזה כמה הסברים למה, מה זה השם הזה. קיפונוס מן המערב משמש כניסה ויציאה. טדי מן הצפון, לכאורה זה שם יווני, אז הרבה מתפלים, מה זה השם הזה? קיפונוס. טוב, יש כמה הסברים לזה. הלאה, טדי מן הצפון, בצד הצפוני של הר הבית היה את שער טדי, לא היה משמש כלום, שם פחות היו נכנסים. מי שהיה בדרך כלל יוצא, זה כמו שנראה בהמשך, עם אחד מהכהנים, שישן בבית המקדש לקראת העבודה של מחר, קרא לו קרי, אז הוא היה יוצא מהשער הזה. זה הכוונה, טדי מן הצפון לא היה משמש כלום, זאת אומרת לא נכנסים. שער המזרחי, אלא רק הבעל קרי, שער המזרחי, עליו שושן הבירה צורה, השער המזרחי בבית המקדש, בהר הבית, אז היה עליו צורה של שושן הבירה. למה? כי המלך כורש, הוא נתן את הרשות לבנות את בית המקדש השני, בימי עזרא, והוא ציווה שציירו שם את הלוגו של המלכות שלו. אז זה מה שהם עשו, רצה שיראו מבפניו. עכשיו, מה קורה עם שער המזרחי, מי בעיקר משתמש איתו? אומרת לנו המשנה, שבו כהן גדול שורף את הפרה, לכל מסעדיה יוצאים להר המשחה. מה הכוונה? זה מחלוקת תנאי מי. אז זה ישר פה המפרשים עומדים, שיש שיטה של רב מאיר. רב מאיר סובר שהכהן גדול הוא זה שזכאי לשרוף את הפרה האדומה, אבל באמת יש חולקים עליו, ואין הלכה כמותו. בכל אופן, אז הפרה האדומה הייתה יוצאת, הרי איפה היו שוחטים אותה? לא בבית המקדש, אלא בהר הזיתים, מול הפתח המזרחי. אז המשנה אומרת שהפתח המזרחי ממנו היה גשר ישירות להר הבית, ישירות להר הזיתים. אז דרך שער המזרח היה יוצא הכהן גדול, הפרה האדומה, וכל מסעדיה וכל השותפים בתהליך הזה. אומרת לנו המשנה, אנחנו התחלנו בעזרת השם מסכת מידות, משנה ד', שבעה שערים היו בעזרה. המשנה הזאת חולקת על המשנה הראשונה, אלא פה מוזכר שהיה שבעה שערים היו בעזרה, לא חמישה כמו המשניות הקודמות. שבעה שערים היו בעזרה, פה נתקדם קצת יותר בהבנה של כל שער. שבעה שערים היו בעזרה, שלושה בצפון ושלושה בדרום ואחד במזרח. אז נראה את שתי התמונות. אני מראה קודם כל את התמונה, שוב פעם שראינו מקודם, של הר הבית. היקף הר הבית זה היקף השחור, בפנים אנחנו רואים את בית המקדש. זה תמונה אחת, אבל מעכשיו אנחנו עסוקים לא בהר הבית, במשנה הזאת, אלא רק בבית המקדש ממש. אז אנחנו מתמקדים כרגע בעזרה. השערים שאנחנו מדברים, המשנה אומרת ככה, יש שבעה שערים. איך? שלוש בדרום, שלוש בצפון, ואחד במזרח. אני מנסה להגדיל שהרבנים יראו את שלוש השערים בצד הרום, שלושה השערים בצד הרום, אני לא יודע אם מצליחים לראות, אבל הם נקראים שער הדלק, שער הבחורות ושער המים. הגרסה של המשנה שלנו זה שער הדלק, שער הקורבן ושער המים. אז בואו עכשיו נחזור למשנה, נבין מה כל שער משמש. השער המים מאוד מאוד קשור אלינו, לחג שאנחנו נמצאים בו. בכל אופן, בואו נראה שוב את המבנה, שלוש בדרום, שלוש בצפון, ואחד במזרח. זה בעזרה. זה בעצם בחצי הימני, איך שאנחנו רואים את התמונה. יופי, טוב מאוד. אז העזרה, יש לנו, בעצם יש לנו ככה. אם תסתכל על החצי השמאלי, אז הוא נקרא עזרת, עזרת נשים. עכשיו, החצי הימני, אתה רואה את זה מחולה כזה לחצי, זה העזרה שתמיד אנחנו מדברים עליה. איפה שהמזבח נמצא, המזבח נמצא בעזרה. אתה רואה אותו? המזבח, הוא נזכר בהחב. העזרה מקיפה את כל ההיכל, את קודש הקודשים, כי כל המבנה השחור פה, בצד ימין שאתה רואה, מה שאני רואה מגדיל, זה בעצם ההיכל וקודש הקודשים. עכשיו, העזרה מקיפה את כולו. עם מי? אולי נצליח להראות עם האחבר. מי אמר שלא היה שם נשים? אמנם אחרי זה עשו להם גזוזתרה. אחרי זה בנו להם גזוזתרה, אבל... נכון, טוב, בהמשך נראה בדיוק אולי במהלך המשניות יותר הסברים. בוא נראה, את המשניות בהמשך מדברות, מה היה שם, מה לא היה שם. אנחנו חוזרים למשנה הקדושה, אומרת המשנה. אנחנו במשנה ד' במסכת מידות. שבעה שערים היו בעזרה, שלושה בצפון ושלושה בדרום ואחד במזרח. שבדרום, שער הדלק. מה זה שער הדלק? מה זה סונול? הכוונה בדיוק, היום מכניסים שם את הצי המערכה. זה הכוונה דלק. היום מכניסים את הצי המערכה דרך שם. שני לא שער הקורבן, בתמונה ראינו שער הבחורות. שער הקורבן. שער הקורבן. שלישי לא שער המים. אז מה זה שער המים? שער המים זה קשור לסוכות. בסוכות אנחנו עושים שמחת בית השואבה. למה? בגלל הניסוח המים. לוקחים ממעיין השילוח ומנסחים כמות קטנה של מים על המזבח במקום מיוחד. אז היה לזה שער מיוחד. וזה מה שנקרא שער המים. כן, בפשטות. זהו, עכשיו אנחנו עוברים לצד המזרחי. רגע. שבדרום דיברנו שער הדלק, שער הקורבן, שלישי לו שער המים, שבמזרח, זה השערים הכי מפורסמים בעולם, שער ניקנור. אז בצד המזרח, זאת אומרת, מי שעובר מי שנכנס, נגיד, מעזרת נשים, עובר דרך שער ניקנור, ושתי לשקות היו לו. אחת מימינו ואחת משמאלו. בשער ניקנור היה לו שתי חדרים בשני הצדדים שלו. אחת לשכת פנחס המלביש. פנחס המלביש הוא היה אחראי על בגדי הכהונה, היה עוזר לכהנים להתלבש. ואחת לשכת עושי חביתים. בצד השמאלי של השער ניקנור היה לשכה שבה הכינו את המנחה שהכהן גדול היה צריך להקריב כל יום. אפשר גם, או דרך שער ניקנור, או דרך שער הקורבן, אבל מן הסתם הרוב היה... נכון? שם זה המקום, אתה אומר, הכי טוב, הכי נוח. לכאורה אתה אומר שרוב הכניסות היו, אני אראה בהמשך המשנה, לכאורה אתה אומר שרוב הכניסה היה מפה. מעזרת ישראל, ישירות נכנסים ליד העזרה. כן, כן, ודאי, הנה, איפה שמותר לישראל לעמוד. אתמול, אגב, דיברנו על איפה היה 15 מדרגות. כי ליד האולם היה 12 מדרגות. אז הרבנים שאלו פה, ברגע, 15 מעלות, נגד 15 פרקי תהילים. אז זה בדיוק, זה מעזרת נשים לשער ניקנור, איפה שאנחנו עומדים עכשיו, אז שם היה 15 באמת מעלות, 15 מדרגות. באמת כדאי לכל אחד לפתוח משניות קודשים, כמעט בכל ההוצאות מביאים את התמונות האלה שזה יותר מוחשי, ככה במסך זה רחוק. אבל אם רואים את זה, הכל נהיה הרבה יותר ברור. אז במשניות סדר קודשים, כמעט כל המשניות מביאות את המפה הזאת. יש גם בגמרא. מצוין, מצוין, הנה. שודנשטיין וכל הגמרות, אפילו הנה. הלאה, אנחנו ממשיכים הלאה, משנה ח'. ושבצפון היה לנו שלושה שערים, שער הניצוץ, הניצוץ, יש לזה כמה הסברים. אחד ההסברים שהיה שם כל הזמן אש, שאם תיחבא, אז יהיה לה מזבח משמה. ואחד ההסברים, וכמין אחסד ראיה, כמין אחסד ראיה ועלייה בגבי. אחסד ראה, הכוונה שפתח אחד היה פתוח. ועלייה בגביה, זאת אומרת, היה מבנה קומה שנייה, שהכהנים שומרים מלמעלן והלווים מלמטן. ופתח היה לו לחיל, ופתח היה לו לחיל. זאת אומרת עוד פעם, היה לנו אחד הלשקות, זה שער הניצוץ. שם היה שומר לוי למטה ושומר כהן למעלה. אומרת לנו המשנה, חוץ מזה שהיה פתוח לעזרה, שהלשקה הזאת הייתה פתוחה לעזרה, היה לה גם פתח החוצה לכיוון החול, שזה נקרא החיל, עוד מעט נתמקד בו, אבל אנחנו יודעים שהיה חומת עזרה, מעבר אליה היה שטח שנקרא חיל, ומעבר אליה הוא כבר היה חול, הוא לא היה קדושת עזרה. אז הלשקת בית הניצוץ הייתה פתוחה, פתח אחד לתוך העזרה, פתח אחד הייתה פתוחה לחיל למחוץ העזרה. כי היה חדרים שהם רק פתוחים לעזרה, זה היה את שני הפתחים. שני לו שער הקורבן, שלישי לו בית המוקד, והנה משנה וב מעריכה מה זה בדיוק בית המוקד. בית המוקד זה היה לשכה מאוד רצינית, שהיה בתוכה ארבעה לשקות. אומרת לנו המשנה, ארבע לשקות היו בבית המוקד. אולי שנייה לפני זה נראה בתמונה איפה זה נמצא בית המוקד. בית המוקד זה היה, זה היה לשכה מעניינת. היא הייתה חציה בתוך העזרה וחציה בקטע של החול. ולמה? כמו שהזכרנו מקודם, בית המוקד היו ישנים שם הכהנים. אחר הכהנים לא יכולים לישון בתוך העזרה. לכן הלשכה הזאת הייתה בנויה חצי בקודש, חצי בחול. חצי בחול. ובלשכה הזאת היה כמין חדר גדול באמצע, ובארבעת הצדדים שלו ארבעה לשקות, שזה המשנה עכשיו מפרטת. זה בעצם בית המוקד. איך? למי? הכהן? רק, לא נראה לי שישראלים הסתובבו שם, רק כהנים. נכון? אז באמת שם זה רק מוקדש לכהנים, רק כהן שרצה ללכת לישון, אז הוא הלך לצד של החול, לחצי החולין. לקצי הצפוני, נכון מאוד. בוא נראה את המשנה. מספרת לנו המשנה, בבית המוקד היה שם ארבע לשקות. ארבע לשקות היו בבית המוקד כקיתוניות פתוחות לטרקלין. זאת אומרת, כמו חדר גדול שהוא הטרקלין, וארבע חדרים קטנים פתוחות אליו. שתיים בקודש, שתי לשקות בקודש, דיינו לכיוון הדרום, ושתיים בחול לכיוון הצפון. ומה מבדיל בין החצי חול לחצי קודש? ראשי פספשין מבדילים בין קודש לחול. יש לדון מה זה בדיוק המפרידים האלה, אם זה מחיצה או כמין סימונים כאלה. בכל אופן היה איזו הפרדה מסוימת. ומה היו משמשות ארבע לשקות האלה? מערבית דרומית היא הייתה לשכת קורבן. מערבית דרומית אני רואה שבגמרה עצמה אנחנו רואים גם, אז מערבית דרומית היה שם את לשכת הקורבן. מה הכוונה לשכת הקורבן? היה שם כל הזמן כבשים מבוקרים. כל הזמן לפחות שישה כבשים מבוקרים, כי אנחנו יודעים שלקורבן תמיד צריך 4 ימים מלפני זה, אז תמיד היה שם כבר כבשים שעברו ביקור. זה הכוונה לשכה אחת מתוך הרביעייה. אנחנו זוכרים אגב שמדובר פה על שטח מאוד מאוד קטן, ואנחנו רואים שנכנס פה בלי סוף. דרומית מזרחית הייתה לשכת לחם הפנים, שם היה לשכה שהיו מכינים את לחם הפנים. מזרחית צפונית, כנראה תנור וכל האביזרים, תנור וכל ה... איך שהם מטפלים בבצק. מזרחית צפונית, בה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששיקצו מלכי יוון. עוד לשכה אחת כיוון מזרח צפון, אז זה היה לשכה קטנה, אבל קברו שם בעומק את אבני המזבח ששיקצו מלכי יוון. זאת אומרת, מלכי יוון, באחד הפעמים הם נכנסו והקריבו קורבנות לעבודה זרה למזבח. אז מה עשו הכהנים? הם שברו את המזבח הזה, ואת האבנים שלו גנזו באחת הלשכות בבית המוקד. והלשכה האחרונה, צפונית מערבית, בה יורדים לבית התבילה. הרי דיברנו מקודם שבבית, בלשכת בית המוקד, בטרקלין הגדול, שחציו בכל היו ישנים. ומי שהיה קורא לו קרי, אז היה לשכה אחת, הצפונית מערבית, היא הייתה לשכה, שהיה לה מדרגות לתוך מערה, לכיוון, בשביל ללכת למקווה. בשביל ללכת למקווה, אז זה היה 4 לשכות שנמצאים בתוך בית המוקד. אנחנו זוכים לעבור לעמוד הבא במסכת מידות. אומרת לנו משנה זין. 2 שערים היו לבית המוקד. הלשכה שאנחנו כרגע עסוקים בה, אז כבר למדנו שהיא חצייה בכל חצייה בקודש, ולכן היה לה גם 2 שערים, אחד פתוח לחיל, הכוונה מחוץ לעזרה, שקדושתו פחותה מעזרה, ואחד פתוח לעזרה. אמר רב יהודה, זה שהיה פתוח לעזרה, פשפש קטן היה לו, שבו נכנסים לבלוש את העזרה. קודם כל נסביר מה זה הלבלוש, ואז את הפשפש. היה מצוות בילוש. מה זה מצוות בילוש? לפני תחילת העבודה בבוקר, אז ראינו את זה מסכת תמיד, היו נכנסים 2 קבוצות של כהנים, ובודקים את כל העזרה, אם הכל בסדר. אין שם איזה תומה, משהו לא זז, זה נקרא מצוות בילוש. מאיפה היו יוצאים הקבוצות הבולשות הבלשים? הם היו יוצאים מבית המוקד, כי שם הם נמצאים בלילה. אבל כשהם היו יוצאים לבילוש, אומרת לנו המשנה, הם לא היו יוצאים דרך הפתח הראשי של בית המוקד להזרה, אלא דרך איזה חדר כזה שער קטן. זה הכוונה, פשפש קטן היה, שבו נכנסים לבלוש את העזרה. אז דרך פתח קטן היו יוצאים לעשות את הבילוש בבוקר. אנחנו שמים לב שכל פרט ופרט היה סדר הכי שאפשר. למשל, אנחנו עכשיו רואים, הרי יש שער מלשכת בית המוקד לתוך העזרה, אבל לצורך הבילוש בבוקר מוקדם לא יוצאים דרך השער הזה, אלא דרך שער קטן יותר, דרך פשפש. הכל ממש עד הסוף מסודר. ממשיכה המשנה לתאר לנו את בית המוקד מבפנים. בית המוקד, כיפה, הוא בית גדול היה. היה לו כמו כיפה, כמו שאנחנו מכירים בקברים, כיפה כזאת, הוא בית גדול היה מוקף רבידים של אבן. בפנים היה לו כמו מדרגות גבוהות כאלה של אבן. למה זה נתן לנו? וזקני בית אב ישנים שם, ומפתחות העזרה בידם. והזקנים יכלו לישון, הרי אמרנו שהם נמצאים שם מהלילה. מכינים את עצמם למחר. אז הזקנים ישנו על הרובדים של אבן, והם היו אחראים על המפתחות, ופרחי כהונה יש כסותו בארץ, אבל הכהנים הצעירים יותר, לא היה להם את הפריבילגיה לישון על המדרגות אבן האלה, הם ישנו על הרצפה, והבגדים לידם, בגדי כהונה לידם. משנה ת', המשנה ת' מגלה לנו את אחד הסודות הקסומים ביותר, איפה המפתחות של העזרה. הרי כל העזרה הייתה, אמרנו, עם שערים, והאיכל, והאולם, יש שערים. איפה המפתחות? מגלה לנו המשנה, משנה ת', שבבית המוקד היה מקום, היה שם מעלמה, אולי רק נסביר את זה ככה בעל פה, ואז המשנה מתארת, כמו שרואים בציורים, שעל הרצפה, על הרצפה היה כמו בלטה, שמעליה כמו איזה טבעת, כמו ידית. אתה מרים את הבלטה עם הידית, מתחת אתה רואה שרשרת, שבסוף יש מפתחות. אז היה כהן שהוא היה אחראי בבוקר להרים את הבלטה הזאת, להוציא את השרשרת, לפתוח ולהחזיר. אותו דבר לקראת ערב, היה כהן שנועל, שם את זה שמה. אומרת לנו משנתת, ומקום היה שמה, במשקת בית המוקד, עמה על עמה, וטבלה של שיש, וטבעת הייתה קבועה בה. זאת אומרת, על הפלטה של השיש היה טבעת שתוכל להרים, ושלשלת מתחת, שהמפתחות היו תלויות בה. הגיע הזמן הנעילה, הגיע את הטבלה בטבעת, נטל את המפתחות מן השלשלת, נעל הכהן מבפנים, ובן לוי ישן לו מבחוץ. הנעילה של העזרה הייתה מתוך העזרה, ואז הוא חוזר ללשכת בית המוקד מתוך העזרה, והיה לוי ששמר מבחוץ, אין הכוונה יושן כפשוטו, הכוונה היה שומר מבחוץ. גמר מלינול, החזיר את המפתחות לשלשלת ואת הטבלה למקומה, נתן כפשוטו עליה, ישן לו, עירה קרי באחד מהם, יוצא והולך לו במסיבה ההולכת תחת הבירה. זה המשנה חוזרת מה שדיברנו בעל פה, שמבית המוקד אם היה קרי, היה יוצא דרך מחילות, והנרות דולקים מכאן ומכאן עד שהוא מגיע לבית התבילה. רב לזר בן יעקב אומר, במסיבה ההולכת תחת החיל יוצא והולך לו בתדי. אז יש לנו פה מחלוקת, האם הכהן היה יוצא, חוזר אחרי המקווה לבית המוקד, או יוצא החוצה דרך שער תדי. אנחנו זכים, נוכים לומר, הדרן הלך בשלושה מקומות, הדרן הלך בשלושה מקומות, הדרן הלך בשלושה מקומות בלא נדר. אנחנו אחר ממשיכים ללמוד על הר הבית. נלמד את זה אחר יותר לאט. הר הבית אומרת לנו, המשנה היה חטא אמות, אי אמות, אי מאות תמה, עלי מאות תמה. זאת אומרת, הוא היה 500 תמה על 500 תמה. רובו מן הדרום, שני לו מן המזרח, שלישי לו מן הצפון, מיעוטו מן המערב. מה הכוונה של המשנה? בואו נראה את הציור. אנחנו רואים את הר הבית. הר הבית זה היקף הריבוע השחור. עכשיו אם נשים לב, איפה המקומות הכי פנויים שיש לו? דרום, אחר כך מזרח, אחר כך צפון, אחרי זה מערב. המקומות הפנויים, אנחנו לא רואים שם... איך? הכי צמוד לקו של בית המקדש. עכשיו נקרא את המשנה ביחד, המשנה שפותחת לנו את הפרק השני במסכת מידות. הר הבית היה 500 תמה על 500 תמה, רובו מן הדרום. רובו מן הדרום, הכוונה לפי חלק מהפירושים, החלק הפנוי מבית המקדש, הרוב היה בדרום. שני לו, החלק הפחות פנוי, אבל שני לו מן המזרח. שלישי לו מן הצפון, מיעוטו מן המערב. מקום שהיה רוב מידתו, שם היה רוב תשמישו. מה הכוונה? שבצד המזרח, בצד המפור היינו שהכי פנוי בדרום, שם היה המון 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 כלים ולשקות, דברים ששימשו את בית המקדש. בתמונה פה זה נראה לנו ריק, אבל הכל היה שם מלא. זה חלק מההסברים. אומרת לנו המשנה עוד דין, שלומדים את זה מפסוק, כל הנכנסים להר הבית נכנסים דרך ימין, ומקיפים ויוצאים דרך שמאל. זאת אומרת, בואו ניקח דוגמה. יש איזה יהודי מתוק מדבש, מגיע לבית המקדש, נניח שהוא נכנס דרך שער הבחורות, דרך השער הזה. אז הוא מגיע מדרום, הוא רוצה בכלל להגיע, בגלל איזה סיבה לפנות שמאלה. הוא מגיע מדרום, מי שמגיע מדרום, רוצה לפנות שמאלה, אסור לו. אלא מה הוא עושה? הוא פונה ימינה, עושה סיבוב סביב כל קודש וקודשים, ומגיע לנקודה שהוא רוצה השמאלית. בואו ניקח דוגמה. אם אדם מגיע, נגיד, מהחלון שאנחנו רואים פה, הוא נכנס לחלון, והוא רוצה לפנות שמאלה, אסור לו. יש הלכה שהוא חייב לפנות ימינה, וכדי להגיע למקום השמאלי שהוא רצה, הוא צריך לעשות את כל הסיבוב. כל הפינות שפונים דרך ימין. בוא נראה את המשנה שוב פעם. אומרת לנו המשנה, כל הנכנסים להר הבית נכנסים דרך ימין ומקיפים ויוצאים דרך שמאל. כלומר, לא משנה איזה נקודה אתה רוצה לבוא, אפילו אם נקודה שיקח לך פסיעה מהשאר שאתה נכנס לצד שמאל, אסור לך לקחת פסיעה לצד שמאל. אלא אתה צריך להיכנס לפנות ימינה ולהגיע בסיבוב למקום השמאלי שרצית להגיע. ומשם לצאת. חוץ משני אנשים, שמותר להם להיכנס ולפנות ישירות שמאלה למה שהם צריכים. מי זה האנשים האלה? חוץ ממי שירוא דבר, שהוא מקיף לשמאל. מסבירה המשנה, מי זה האנשים האלה שיש להם את הפריבילגיה לקחת שמאלה? אומרת לנו המשנה, מיד האנשים ישאלו אותה, מה לך נקיף לשמאל? ואז הוא יגיד שאני אבל. אם אנחנו נראה בבית המקדש אדם שהולך לכיוון שמאלה, הפוך מאיך שכולם צריכים ללכת ימינה, אז נשאל אותו, מה לך מקיף לשמאל? מקרה שהוא יענה שאני אבל, אז אנחנו עונים לו, השוכן בבית הזה ינחמך. ואם הוא יגיד שאני מנודה, לכן אני הולך לכיוון שמאלה, השוכן, נענה לו השוכן בבית הזה, ייתן בלב הדיינים ויקרבוך. דברי רבי מאיר. ככה גורסים פה. אמר לרבי יוסי, עשיתן כאילו עברו עליו את הדין. רבי יוסי מאוד מתפלל על רבי מאיר. רבי מאיר מה אמר? שאם אנחנו נראה איזה מנודה, הולך נגד התנועה בבית המקדש, כי הרי כולם פונים ימינה. הוא פונה שמאלה. אז אמר רבי מאיר, מה נגיד לו? אם הוא אומר שהוא מנודה, שהמקום ייתן בלב הדיינים ויקרבוך. אומר רב מאיר, מה השמע? כאילו הדיינים לא עשו פה משהו טוב. לכן רב מאיר אומר שמברכים אותו, לכן רבי יוסי אומר, עשיתם כאילו עבור לבית הדין, אלא השוכן בבית הזה ייתן בלבך ותשמע לדברי חבריך ואז יקרבוך. אנחנו זוכים להתחיל את הדף השני במסכת מידות. אומרת לנו המשנה, משנה ג' לפנים ממנו סורה גבוה 10 טפחים. מה הכוונה לפנים ממנו? אנחנו ראינו מקודם בתמונה את ההיקף של הר הבית הגדול. עכשיו, ליד העזרה, מרחק ממנה 10 אמות, יש סורג. מה זה הסורג הזה? הסורג הזה זה מחסום בפני נוכרים וטמאי מת. כי טמאי מת יכול להיכנס להר הבית, אבל עד הסורג. הסורג זה גדר סביב העזרה. בסדר, יש לנו סורג, בוא נראה, אם נצליח לראות מהתמונה. יש לנו מתחת לכיתוב, נגיד שכתוב דרום, אז יש סורג, קו שחור. מעבר לסורג יש את החיל, מעבר לחיל, העזרה. אז בוא נסכם, הר הבית, נגיד אדם שהיה תממת. היה תממת. הוא יכול להיכנס להר הבית, לריבוע הגדול, נתקדם לכיוון העזרה, איך? לא יכול להיכנס. לעזרת נשים לא, כי זה חלק מהבית המקדש. יש סורג, שהוא עוקף לנו את כל בית המקדש. עד הסורג יכול להיכנס התממת, וכנ"ל גם הגוי. משהו שלא גדול. עכשיו, מעבר לסורג, מעבר לגדר, עדיין עוד אין את חומת העזרה, אלא יש מקום שנקרא חיל. עוד מעט נראה מה עושים איתו. עכשיו, מספרת לנו המשנה, שהסורג הזה הרי מנע מגויים להיכנס, ואמר, עד לפה יש לך אפשרות להיכנס. זה הקפיץ את הפיוזים של מלכי יוון. ארבע רוחות. הסורג הקיף לנו את כל בית המקדש. גם החיל. תנסה אולי, אני לא יודע אם קשה לראות מאוד, אבל אני מנסה להגיד לפחות צד אחד. אתה רואה, יש קו שחור עליון, זה הסורג. מתחת אליו חום כזה, זה החיל. והשחור היותר רבה זה חומת העזרה. עכשיו אם תשים לב בהקטנה, זה בעצם מקיף את כל בית המקדש. עכשיו הסורג הזה אמרנו שזה מנע, אמר לגוי עד לפה להיכנס. זה הקפיץ את העצבים של מלכי יוון, ואחד הפעמים שהם הגיעו, אז זה מספרת לנו המשנה מה הם עשו, ומה אנחנו עשינו בגלל מה שהם עשו. אומרת לנו המשנה, לפנים ממנו, זאת אומרת, יותר מהר הבית, מעבר להר הבית לכיוון בית המקדש, היה סורג גבוה 10 טפחים, לא היה גבוה גדול, 10 טפחים, כמה סנטים בודדים, ו-13 פרצות היו שם. זאת אומרת, שפרצו מלכי יוון. מלכי יוון, באחת המלחמות, הם פרצו 13 פרצות בסורג, כדי כאילו להראות אנחנו כן נכנסים. כמובן, חזרו וגדרו, וגזרו כנגדם 13 השתחוויות. מה הכוונה? כל אחד שעובר ליד אחד מהפרצות שפרצו מלכי יוון, צריך להשתחוות. אז נגד 13 פרצות שהם פרצו מלכי יוון, תקנו 13 השתחוויות. שזאת להשם שצלחנו לסגור את הפינות האלה. לפנים ממנו החיל, 10 אמות, מה שראינו מקודם בתמונה, היה חיל מעבר לסורג, בין הסורג לחומת העזרה, היה שטח שנקרא חיל, הוא היה 10 אמות, מה היה שם? היה שם 12 מעלות היו שם, היה שם 12 מדרגות, כי בית המקדש היה בנוי מפלס מפלס. אז עכשיו, מהחיל, אתה רוצה לעלות לעזרה, זה כמה מדרגות צריך לעלות. איזה מדרגות? מתארת לנו המשנה. רומה מעלה חצי אמה. כל מדרגה כרבע מטר, ושילחה חצי אמה. העומק שלה הוא גם רבע מטר. אומרת לנו המשנה, כל המעלות שהיו שם, כל המדרגות שהיו בבית המקדש, הם היו רומה מעלה, הגובה שלה היה חצי אמה, ושילחה חצי אמה, והעומק חצי אמה. אז כל המדרגות בבית המקדש תפגוש רבע מטר. והעומק שלהם רבע מטר. חוץ משל אולם. האולם, העומק של כל מדרגה הייתה מטר. הייתה אמה, חצי מטר. אומרת לנו המשנה עוד ידיעה, כל הפתחים שהיו שם גובם כף אמה. כל הפתחים בבית המקדש הם היו בסביבות ה-10 מטר גובה, ורוחב 10 אמות הכוונה 5 מטר. 10 מטר על 5 מטר רוחב. חוץ משל אולם, האולם היה ענק, 20 מטר גובה על 10 מטר רוחב. כל הפתחים שהיו שם היו להם דלתות חוץ משל אולם שהיה רק פרוכת. כל השערים שהיו שם היו להם שקופות חוץ משל טדי. שהיו שם שתי אבנים מוטות זו על גב זו. אז מה הכוונה בדין הזה? כל השערים היה להם כמו אצלנו. משקוף, ומעל זה ישר. שער טדי היה בנוי, החלק העליון היה בצורת משולש. על ידי שתי אבנים מוטות זו על גב זו. כל השערים שהיו שם השתנו להיות של זהב. בהתחלה, כשהם בנו את בית המקדש השני, אז לא היה מדי הרבה כסף, אז בנו דלתות של עץ. אבל אחר כך שיפצרו אותם ועשו אותם של זהב, או לפחות ציפוי של זהב. זה הכוונה, כל השערים שהיו שם בבית המקדש נשתנו להיות של זהב, חוץ משער ניקנור. לפני שנעשה בהם נס, אז העדיף הוא שלא יהיה זהב, העיקר שיזכרו את הנס הגדול. ויש אומרים, לפני שנחושתם מציב, יש כאלה שם שלא החליפו אותם לזהב, פשוט מאוד, כי הנחושת שלהם דמתה לזהב, אז אין עניין להחליף. עוד כמה משניות אחרונות, כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים. חוץ מכותל המזרחי, שהכהן השורף את הפרה עומד בראש הר המשחה, ומתכוון ורואה בפתחו של היכל בשעת הזיית אדם. זאת אומרת, כל הכתלים היה כתלים גבוהים סביב בית המקדש. כתלים גבוהים, 70 אמה. כל החומת העזרה הייתה גבוהה מאוד. אבל בצד המזרחי לא היה גבוה. למה? כי היות, נניח שפה זה מזרח, ופה זה בית המקדש. עכשיו, הכהן יוצא עם הפרה אדומה מול עד הר הזיתים. כשהוא שוחט ושורף את הפרה האדומה, הוא צריך לראות את ההיכל. אם יהיה לך את הקירות הגדולים האלה, גם בצד המזרחי, ויסתום לו את הסדר ראייה על ההיכל. אז לכן, שם לא היה את המחיצה הגבוהה. בואו נקרא את זה שוב את המשנה. כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים, חוץ מכותל המזרחי. למה? שהכהן השורף את הפרה עומד בראש שער המשחה, זאת אומרת, מול שער המזרחי, הוא מתכוון ורואה פתחו של היכל בשעת הזיית אדם. אז בשעת הזיית אדם הוא צריך לראות את ההיכל, ולכן שם לא היה את הגובה הזה. רק נסיים את המשנה החדשה. משנה A, עזרת הנשים הייתה אורך 135 על רוחב 135. אז אחד אנחנו מדברים על עזרת נשים, הייתה לא גדולה. 135 על 135 אמה. ד' לשקות היו בה בד' מקצועותיה. בואו נראה שנייה אחת את התמונה. אז בתמונה קל לראות שבעזרת נשים השמאלית יש 4 לשקות. יש 4 חדרים. רבי יפה, אם אתה מסכים איתנו, בשמאלי זה עזרת נשים נקרא, היה שם 4 לשקות, 4 חדרים. מה 4 לשקות האלה שימשו? אומרת לנו המשנה, עזרת... 4 לשקות היו בה בד' מקצועותיה של מ' אמה. כל לשכה הייתה 40 אמה, ולא היו מקורות. לא היה להם גג. וכך הם עתידים להיות בבית המקדש השלישי בלי גג, שנאמר בנבואת יחזקאל, ויוציאני אל החצר החיצונה, שהכוונה לעזרת נשים, ויעבירני אל 4 מקצועי החצר, והנה חצר במקצוע החצר וגומר, ב4 מקצועות החצר חצרות כתורות. והן כתורות אלא שאינה מקורות. זאת אומרת, הנביא יחזקאל רואה במראה את בית המקדש השלישי, והוא רואה ש4 לשקות אלה יישארו בלי תקרה. ומה היו משמשות? מה הרבנים אומרים? מה בעזרת נשים? מה יש ארבע לשקות? אומרת לנו המשנה, ומה היו משמשות? דרומית, מזרחית, היא הייתה לשכת הנזירים, ששם הנזירים, כל אדם שקיבל עצמו נזירות ועבר בשלום את 30 הימים האלה, הרי הוא מגיע עם קורבנות, ששם הנזירים מבשלים את שלמיהן, את הבשר של השלמים, ומגלחים את שערן, ומשלחים תחת הדוד את השיער. מתחת הדוד שמבשל את הקורבן, הם יוסים את הסתר. אז לשכה אחת מוקדשת שם לנזירים. אתה שואל הרי זה שלמים. נכון? נכון? טוב, צריך לדעת. הלאה, זה לשכה אחת. מזרחית צפונית, עוד לשכה, היא הייתה לשכת העצים. העצים של המערכה, אז יש הרבה עצים. ששם הכהנים בעלי מומים מטליעים העצים. וכל עץ שנמצא בו תולעת פסול מעל גבי המזבח. מה הכוונה? הכהן בעל מום לא יכול לעבוד בבית המקדש. אז מה נתנו לו פיצוי? איזה עבודה? לך לשכת העצים, תבדוק שאין בעצים תולעים. אם יש תולעים, אל תכניס את זה לבית המקדש. אז זה היה עוד לשכה. זה לא עניין של תומה, זה עניין שישרפו טוב. אם הם מתולעים, הם פחות יבערו טוב. אז לכן לא רוצים תולעים. תולעים זה לא עניין שלא שרצים. עכשיו... לעצים? המשנה מדברת פה על... לא, על, על, לא על תמה. לא על תמה, אלא על, על בעלי מומים. כן. צפונית מערבית, הייתה לשכת מצוראים. בואו נגדיל רגע את התמונה, זו לשכה מאוד מעניינת. הרי המצוראים, הם היו מחוסרי כפרה. מה הכוונה? הם היו צריכים לגמור את הטהרה שלהם, להביא את הקורבן. אז בלשכת המצוראים אנחנו רואים שם מקווה קטן, והוא ממש קרוב לשער ניקנור, ששם היו מזים עליהם את המאדם. זה לשכת המצוראים. ו... כן, אחרי השיבת, ביום השמיני. ביום השמיני. מחוסר כיפורים. כן. כן. אחר משהו מעניין. הלשכה האחרונה מערבית דרומית, מה זה מערבית דרומית? מה זה משמש? אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמשת. אז רבי אליעזר בן יעקב אומר, הוא שוכח מה זה? במערבית דרומית. אבל אבא שאול אומר, אני אגיד לך מה, אבא שאול אומר, שם היו נותנים יין ושמן, והיא הייתה יין ושמן לנסחים. והיא הייתה נקראת לשכת בית שמניה. שמניה. איפה שהשמן והיין, שמן למנחות, לסולת ויין, וחלקה הייתה בראשה, והקיפו כצורה שאנשים רואות מלמעלה ואנשים מלמטה, כדי שלא יהיו מעורבים. זאת אומרת, המשנה מספרת לנו שבשמחת בית השואבה, היה גזוצת, כמו כל בני ברק, שיש מכל בניין יוצא עוד איזה סוכה קטנה לעמודים, אז גם שם עשו גזוטראות שאנשים יוכלו לעמוד למעלה ולראות את הסמירת השואבה למטה בתוך עזרת נשים על גזוטראות, מבנה גבוה יותר. כמו היום, בואו נקרא את המשנה הזאת שוב, זה לא המילים הרגילות שלנו שאנחנו משתמשים, וחלקה הייתה בראשה, זאת אומרת הקירות היו חלקים, אבל הקיפו כתצרה, שאנשים רואות מלמעלה ואנשים מלמטה. זאת אומרת, בנו שם מבנים כאלה, כדי שלא יהיו מעורבים. היה מדרגות. אתה דואג, עשו מדרגות. כנראה, הנה, אנחנו רואים פה את הגזוטרה, אבל לא רואים את המדרגות, אבל היה מדרגות. עכשיו מסיימת לנו המשנה, ו-15 מעלות עולות מתוכה לעזרת ישראל. מעזרת נשים, להגיע לעזרת ישראל, שם ליד הקורבנות, ליד המזבח, היה 15 מדרגות כנגד תצבב מעלות שבתהילים, כנגד 15 פרקי שיר המעלות, שעליהם הלווים אומרים בשיר, שם הלווים אומרים בשיר, לא היו טרוטות אלא מוקפות כרצי גורן עגולות. המדרגות האלה לא היו קו ישר, אלא עגולות. בואו נסיים בנראית התמונה של העגולות האלה. הנה המדרגות שלנו, שיוצאים מעזרת נשים, בעזרת נשים, בעזרת נשים, על ה-15 מעלות שאנחנו רואים שהן בצורה עגולה. טוב, ברוך השם, זכינו ללמוד על הבית מקדש, על שמחת בית השואבה בתוך הימים של סוכות, שיהיה לכולנו יום טוב ובהצלחה.